הדורות שלנו. אני רוצה ללמוד איתכם, לא עליהם, ביחד נלמד פירוש אחד מפרשתנו השבוע, פרשת וארא, של הרמב"ן. רמב"ן, רבי משה בן נחמן. רמב"ן היה מישהו יחיד במינו, באמת, מכל התחומים. הוא נולד סביבות שנת למיניהם, להבדיל, 1201 או 2, שנתיים לפני פטירת הרמב״ם. הרמב״ם נולד גם בספרד בשנת 1135 ונפטר 1204. אז היה שנתיים בעולם הזה ביחד, אבל לא הכיר אחד את השני. אבל כידוע לנו שתחילת תקופת הראשונים טיפוסי היה שמחולק חכמי אשכנז וחכמי ספרד. הריף לא ידע מרשי, ולהפך, רשי לא היה לו את הריף. לא נראה כאילו הרמב״ם היה לו את רשי, וראשוני בעלי תוספות רבנו תם לא ראו את הרמב״ם. אבל כבר בימי הרמב״ן לא היה תוצרת פרי ידיהם של כולם. לרמב״ן היה רמב״ם, והוא מפרש, למשל, על ספר מצוות וכו'. השגות שלו חשובות מאוד, הוא מונה מצוות טיפונת אחרת. אם יש מצוות עלייה לארץ, אם יש מצוות אמונה בשם, מאיפה לומדים את המצווה של תשובה, אם התוודו לפני השם אלוקיכם כמו הרמב״ם, או ושבתם עד השם אלוקיך, כמו הרמב״ן, אם המצווה היא תשובה או וידוי, עיקר מעשה המצווה. וגם היה לו פירושו הגדול של אב המפורשים רשי, ופירושו של הרמב״ן על התורה, הרבה פעמים מתחיל עם רשי, ואז הוא הולך לדרכו. צריך לאהוב את רשי, שהוא אהב את עם ישראל ואת ארץ ישראל, וכל מה שהוא אמר היה יכול להגיד בשלוש מילים מה שרמב"ן לא היה יכול להגיד בדפים שלמים, אבל צריך להודות שהרמב"ן בין מפרשי הראשונים היה הפירוש של בעלי המחשבה. רשי, למשל, דרך כלל מסתכלים באופני הפרשנות, פשט, רמז, דרש, סוד, פשט, המילולי, כמו אבן עזרא, תלמיד של הריף, זה בדרך פשט. רשי, חצי דרך פשט, לפי מובניו של פשט, וחצי או יותר מדרש. לא מטפל ברמז וסוד הרבה, עניינים של סימבוליות ושל מיסטיקה. רמב"ן בכל הרמות ודרגות. רמב"ן לפעמים בתוך הפירוש שלו אומר, ובדרך האמת, זה קבלה. בקטע שלפנינו הוא נכנס לבעיה פילוסופית עמוקה מאוד בפרשתנו, שכל אחד חושב שזה בעיה, ונותן דרך הסבר יחיד בסגנונו. רוצה ללמוד את זה? הוא מסביר ונותן ההסבר שכל העולם נותן, אבל יש עוד תשובה שזה של הרמב"ן. זה מאוד חדשני, אני חושב, אבל תדון לעצמכם. אבל מענה הוא להרבה שאלות שתמיד מנג'זים אותנו, שמרגישים לא נוח עם התשובות הסטנדרטיות. ונסתכל, מה הבעיה? הפסוק, כמו שלפניכם, זה פירוש של הרמב"ן על התורה, פרק ז' בשמות, פסוק ג', ואני אקשה את לב פרעה. העניין זה של המצב הקרדיולוגי של פרעה, בעייתי. דרך אגב, זה לא המילה היחידה בכלל. רואים, כיבדתי את לב פרעה, כובד, עשה את זה בלתי הפיך, קושי, שזה קשה, ויש גם ויחזק את לב פרעה, חוזק, שגם חוזק לא לעשות מה שהוא לא רוצה לקבל את העצה לעשות. אבל הבעיה בפשטות, איפה הבחירה החופשית? אם השם מקשה את לב פרעה, מהו השם? בדיוק. אז נראה בלשון הרמב"ן ביחד, נקרא. ואני אקשה את לב פרעה. דרך אגב, זה לפני כל המכות שבפרשה. לומדים את כל תהליך עד המכות האחרונות שמסיים ב... תיאור של פסח ושחרור בשבוע הבא בפרשת בו. רואים את רוב המכות. לפני רוב המכות מקבל אזהרה, אני השם ותוציא את בני ישראל, ואם לא אני שולח צפרדיה וכו וכו, תעשה את זה, ואם לא זה זה. חוץ מהשלישי, השישי, מעניין, הם באים בלי אזהרה, אז יש גם שלבים, תמיד בכל השלישים, דצח עדש באחיו של המכות, 3, 3 ו-4, הראשון של כל קבוצה, משה ואהרון נכנסים אל פרעה ליד היאור, ומבינים מה פרעה עשה ליד היאור, כדי שהאומה לא יגיע למסקנה שהוא לא אלוהה שלהם, אליל שלהם. אוקיי. זה נבואה למשה לפני כל המכות, לפני כל זה. אני אקשה את לב פרעה. אמרו במדרש רבה. במדרש רבה מתאר את הנבואה הזאת, גילה לו שהוא עתיד לחזק את ליבו, שהשם עתיד לחזק את לב פרעה, לעשות בו הדין. לפרוע ממנו מה שהוא חייב מפני רוע מעשיו הקודמים, שחייב, מחויב כבר, הוא עשה חטא, צריך לשלם. עונש, כן. כן. גם כן. גם יש שני דברים, אחד חינוכי, אחד לפרעה, אחד לדין, אחד גבורה, אבל אחד גם להראות לעולם. נראה את זה גם. אחד, ללמד את העולם, יש ערך חינוכי שיש שכר ועונש וקנס, אבל גם יש מפתן השער. צריך, אולי, אנחנו לא יודעים, למה לא מקבלים עונש מיד או שכר מיד? שאז אין בחירה. אם ידעתי שאני עובר עבירה ופתאום אני נופל לבור, לא הייתי עושה שום דבר ואין לי בחירה חופשית. אבל יש כזה הצטברות של חטאים, ואז אני מקבל מה שמחויב, וככה היא גם כן. ככה פה גם כן, לעשות בו את הדין, אבל אחרי זמן, כשיגיע רצון השם לזה, כן. זמן הפירעון. כן. כן.
כן.
נכון. נכון. כן. חשוב מאוד לרמב"ן. בהלכות תשובה יש פרק כמעט שלם על זה, על שכר ועונש, שיש לבן אדם בחירה. אם היה לי סרגל, 1-10, ואחד זה, יש בעיה, יש סתירה. בחירה חופשית מול ידיעת השם על מה שאנחנו עושים. אם השם יודע בעתיד שאני אעבור עבירה חלילה, אז מה, איזה בחירה חופשית היה? אז הרמב״ם הכי חזק שיש בחירה חופשית. כלומר, בן אדם בוחר מה שהוא עושה, מצד שני, אם הייתי רוצה לצטט מישהו ממש שונה, האדמור מאישפיצה, מהשילוח, אומר אפילו, מה החזל הסטנדרטי? הכל בידי שמיים, נקודה מה? חוץ מיראת שמיים. שהשם עושה את הכל, חוץ מאני מקבל או לא איכשהו. אבל יש לי את האפשרות לעשות משהו עם החוץ הזה. אומר האדמו"ר מישפיץ, הכל בידי שמיים, אפילו יראת שמיים. ממש בשבילו אין, שבחירה חופשית זה אשליה. השם הוא הכל. ובעצם זה שני דברים מנוגדים, שדבר אינסופי, שיודע אינסופי את הכל, נגד רצון היחיד ויחיד. אבל נחזור לענייננו פה. כן. נכון, נכון. יש פסוקים לכאן ולכאן. נכון, הצעת השם היא תקום. כשיש אינסוף, אבל דרישה לבחירה חופשית, אחד צריך לבוא אל השני. אבל דעו לכם שהרמב״ם הוא ממש מצד השני. הכל בחירה חופשית. אז עכשיו נראה משהו. כן. רגע. מצטער, לא סגרתי את זה. Yes, אני מלמד עכשיו. מי זה? אה, שלום, שלום, מזל טוב, כן. כן, מה? Please, yes, call me at, call me at any time around from 12 to 1. Yeah, okay, bye. Good, thank you. אוקיי, okay, עכשיו להשקיט את זה, אני מצטער מאוד, שקט, בסדר, רגע, ו... אוקיי, okay. כן. אוקיי. אבל מתי? העניין שצריך להיות איזה גמישות שהבן אדם מחליט לעצמו ולא על ידי שהוא רואה הגיגית מעליו שנופל עליו אם הוא לוקח פסיעה אחת מחוץ לגבול. צריך איזה גמישות, כן? הצטברות. אוקיי, נחזור למדרש. מדרש רבה. גילה לו, השם גילה למשה שהוא עתיד לחזק את ליבו, את לב פרעה, בעבור לעשות בו הדין. תחת, למה מגיע לו, לפרעה, שהביא דם בעבודה קשה, שכבר היה מעשים נוראים, עבודה קשה, עבדות, שהתחיל כמו אנטישמיות קלאסית, שלמדו הרבה מפרעה, התחיל פרו בסבב פנים יפות, אז מלך חדש, שלא ידע את יוסף, אולי חדש, אולי לא, נגיד אפילו לפי פשוטו של המילים, מלך חדש, התחיל עבודה, זה מגיע למדינה, הם עורכים אצל המדינה, הולכים לעבודה, למה לא? אבל היו תנאים נוחים, אבל אחר כך פחות נוחים, אחר כך הכל בפרח ובלי וזה, עבודה קשה. אז מגיע לו כבר את הדין, את הפירעון חוב, ועוד שם, במדרש, בפסוק הלאה, הפסוק, כי אני הכבדתי את ליבו, שאומר שהוא ממש כיבד לב פרעה, הכביד לב פרעה, פה מחלוקת מאוד מעניינת בין שני חכמי התלמוד בדורות הראשונים של האמוראים, אמר רבי יוחנן, מקור הלכתי חשוב מאוד בהלכה, רבי יוחנן, מכאן פתחון פה למינים, פה יש בעייתיות עצומה בפסוק, לומר שהמינים האפיקורסים נגיד, יגידו, לא הייתה ממנו שיעשה תשובה, איפה הבחירה החופשית לעצור בתשובה? אמר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, החבר, תלמיד חבר של רבי יוחנן וגם גיסו, אומר להפחד של רבי יוחנן, רבי יוחנן חושש שכל האפיקורסים יגיד אם מודים שהשם הכביד את לב פרעה אין לו בחירה חופשית, רבי שמעון בן לקיש אומר, יסתם פיהם של מינים, שישתוקו כל האפיקורסים, אלא אם לליצים, הוא יליץ את הפסוק במשלי, אם לליצים, אם הם יהיו ליצים על השם מלגלגים עליו, הוא יליץ. יש לו את המילה האחרונה, איך? שיש תירוצים. כן, אין לו עכשיו זכות ל... תשובה, אבל זה לא בוואקום, זה ברקע. איזה רקע? מתרה בו, הוא כבר נתן לו התראה, עזרות לפני כל מכה ומכה. פעם ראשונה ושנייה ושלישית ועוד כמה גם כן. ואינו חוזר בו. אחרי פעם ופעם ופעם, כשיש את הזדמנות ואת הבחירה החופשית לחזור בתשובה ולא חזר, והוא נועל בו דלת מן התשובה, מגיע שלב עד כאן, מגיע שלב זמן פירעון חוב, וכשזה קרוב לבצע, הוא סוגר. זה לא מרגיש כל כך נוח שסוגר דלת מן התשובה, שאנחנו רוצים שיהיה תמיד אפשרות לתשובה, אבל... זה לגיטימי שאתה באת כל כך רחוק ממה שאתה וכתוצאה מזה נזק להרבה בני אדם, עבדות כזה, יש גבול, יש זמן פירעון. רגע, אני רוצה קצת לזרום, שיש גבול לזמן פה גם. כדי לפרוע ממנו מה שחטא כבר. כך פרעה הרשע, אז יש אפשרות כזה שחוטא מגיע עד שלב מסוים שיש לו גמישות לחזור בתשובה, אבל לא אינסופי, יש גבול. כך פרעה הרשע, כיוון ששגר הקדוש ברוך הוא אצלו חמש פעמים חמש המכות הראשונות, לא נאמר שום דבר על עקשת לב פרעה, כיבדתי לי לב פרעה ויחזק את לב פרעה, אלא חזקת לב פרעה על ידי עצמו, או ממילא שהוא לא השם הוא הפועל, חמש פעמים ולא השכיח על דבריו, חמש פעמים, חמש מכות הראשונות, שפרעה לא שם לב למה שצריך ללמוד מן המכה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה, לפי שזה כל מה שכתוב, שהוא הכביד את ליבו לעצמו, אתה הקשית את עורפך והכבדת את ליבך. אתה רצית לא לחזור בתשובה, הרצון שלך ברור לא לשחרר את העבדים. כן, אולי אתה מקבל מכות על הראש, אבל מרצונך טהור, אתה רוצה שימשיכו כעבדים שפלים. הרייני מוסיף לך טומאה על טומאתך, אני מוסיף לך חבל כדי לתלות את עצמך. זה המדרש. המדרש פה אומר, מחלוקת בין רבי יוחנן בן רבי יוחנן וריש לקיש, שכתוצאה מקשי הקשת לב פרו, רבי יוחנן מפחד, כל האפיקורסים יגיד שמונע ממנו בחירה חופשית, אבל רבי שמעון בן לקיש אמר, לא, זה מוצדק, מוצדק לפי שהוא הלך כל כך הרבה בלי לחזור בתשובה בעצמו, הגיע עד הסוף. כלומר זה מוצדק במצב של מחויבות כבר לפרוע את החוב, כן.
הפסוק הזה
בעניין
של
לב
פרעה כן. נאמר לפני חמשת המכות הראשונות.
נכון מאוד. והוא יתקשר גם לזה. הנה פרשו בשאלה, כלומר הרבנים במדרש שקראנו, פה פרשו את השאלה אשר ישאלו הכל. שהכל שואלים כשמדברים על הקשת לב פרעה, מה השאלה והמילים שלו כל כך אל הנקודה. אם השם הקשה את ליבו, מה פשעו? זה בדיוק השאלה, נכון? בדיוק, זה ממש התמצית השאלה אל הנקודה. אם השם הקשה את ליבו, מה פשעו? ויש בו שני טעמים, ושניהם אמת. כי אני יכול להגיד לך שהטעם הראשון, התשובה הראשונה, פחות או יותר דומה לזה של ריש לקיש, העניין שהיה צריך להגיע עד שלב מסוים, שמצדיק את מניעת בחירה חופשית לחזור בתשובה, כדי שישלם משהו מחויב, אבל מאחורי המילים שבטעם השני שהוא מביא, התשובה השנייה, אני חושב שזה חדשני ומוסיף הרבה להשיב על השאלה באופן אחר לגמרי. האחד, תשובה ראשונה, כי פרעו בראשו, כלומר בעצמו, על דעת עצמו, מרצונו, אשר עשה לישראל רעות גדולות חינם, והרע את עצמו את רצונו, שלא לשחרר אותם ושלא לחזור בתשובה. נתחייב למנוע ממנו דרכי התשובה. הגיע לשלב מסוים שלא מגיע לו. כאשר באו בזה פסוקים רבים בתורה ובכתובים, יש בסיס לדבר, ולפי מעשיו הראשונים נדעון, שיש כל מה שהוא עשה לרעה, הגיע הזמן. והטעם השני, וזה לזה תשמעו טוב טוב, שזה דת יחיד של הרמב"ן, לפחות בצורה הזאת. כי היו חצי המכות עליו בפשעו, חצי המכות, חמש המכות הראשונות, ברצונו, כי לא נאמר בהן רק ויחזק לב פרעה, בלי שם השם שם, ויחזק לב פרעה, או אפילו יותר, ויכבד פרעה את ליבו, את עצמו, שהוא בחר בדרכו הרע ולהמשיך. הנה לא רצה, ברור כשמץ בצהריים, שלא רצה לשלחם לכבוד השם, בטח לא לכבוד השם, שעם כל העזרות של משה ואהרון, שלח את עמי ויעבדוני וכו' וכו' וכו', הוא אמר, אני לא מכיר את אלוקים שלכם, אני לא מכיר את השם, ואת העם אני לא אשלח, אני לא יודע מי זה השם, ואני לא אשלח את העם תמיד. השם אני לא מכיר ואת העם אני לא אשלח, אז בטח לא רצה להכיר את השם כהפועל בעניין, שאלות אחר כך, אבל מה קרה? אם כל עזרה היה איזה מכה גם כן, כאשר גברו המכות עליו ועל מצרים בכלל, ונלאה לסבול אותם, היה כבר קשה עם הדם צבא די הקינים וכו' וכו', לאט לאט ממש הורסים את מצרים, האומה הגיבורה הכי חזקה בזמן הקדום, ממש היה לה ברכיים כבר, והמשרתים שלו אומר, אתה לא רואה, אתה לא רואה, יד אלוקים, יד השם, וזה וזה וזה, לא שהוא רצה להכיר את השם ולשחרר את העם בגלל גאולה או ישועה או השם או היסטוריה, הוא רצה מהמכות הראשונות להמשיך בדרכו הרעה, אלא גברו המכות עליו, ונלאה לסבול אותם, רך ליבו, הוא היה כבר מתחיל להרגיש את זה, והיה נמלך לשלחם, והיה משנה את דעתו לשלח אותם, אבל מה? להכיר את האמת שהשם הוא הגורם בהיסטוריה, או שהשם נכנס והשם רצה חירות לעם ישראל, או השם בחר את עמו להוציא אותם מתוך הגוי הזה? לא, מכובד המכות לא לעשות רצון בורו. הוא לא רצה להיות שותף לגאולה, אם כן היינו נותנים לו תודה רבה בפסח, אבל לא. רק אז, אחרי חמשת המכות הראשונות, שהוא הראה את עצמו שלא רצה לשחרר אותם להשם, אלא מכובד המכות, אז הקשה השם את רוחו, ותסתכל למילים שלו. הקשד רוחו ואימץ את לבבו, נתן לו את הכוח שלו לשלוח אותם, כלומר נתן לו את הכוח לעשות מה שהוא באמת בעצמו רצה. לפי שכשאנחנו קוראים את זה פשט בלי דברים אחרים ברקע, רואים השם הקשה את ליבו, מנע ממנו בחירה חופשית. אבל ברקע היה מכות. כלומר, הוא עשה את הרע. עכשיו מקבלים מכות כמו מהאבא והאמא, כן? מקבלים מכות. ובפני המכות והכובד והנזק והכאב, זה מונע ממנו בחירה חופשית. והוא כבר מתחיל להמליך לשנות את דעתו, אולי אני כן אשחרר אותם כדי שלא יהיה לי את הכאב ראש הזה. אז, ורק אז, השם הקשה את ליבו, ומה שאנחנו דרך כלל רואים שזה מנע ממנו בחירה חופשית, להפך, המכות מנע ממנו בחירה חופשית, והכבדת ללב, החזיר לו את האפשרות לעשות מה שהוא כבר הראה לנו שהוא רצה לעשות מההתחלה. אז הקשת לב לא לוקח ממנו את בחירה חופשית, להפך. זה מחזיר לנו את האפשרות לעשות מה שהוא רצה מקודם. זה כאילו, אני נותן משל. יש לי ילדים, כנאי נהרה, אני זוכר כשהיו ילדים קטנים. בן שתיים, בת שלוש, משהו כזה. הלכנו במדבחה, איפה שאנחנו גרים באפרת. מה אם פתאום ילד רץ לכביש? קודם כל, ואני לא מאמין בעונשים כבדים, ממש לא, אבל אני הייתי לוקח אותו ביד ונותן לו מכה בטוסק. למה? שלא ייכנס לרחוב, זה עניין של סכנה, אין לי עניין אינטלקטואלי. רגע, משהו אולי חשוב. אורן, hi, I'm teaching at my home, just wait for another 10 minutes. Okay, bye. סליחה. אז אני נותן לו פאץ' בטוסק. אני נותן לו מכה. למה? לתפוס את תשומת ליבו. שהוא לא יעשה את זה עוד לחזור לכביש. ומה התוצאה? הוא לא יחזור לכביש כל כך בקלות. למה? שהוא יבין את כל המושגים של סכנה ותנועה ואומץ. לא. בשלב הזה של בין שנתיים, הוא לא יחזור לכביש שלא רוצה לקבל עוד מכה ממני. וזה בסדר, לפי שזה הרמה. אני רוצה שלא יהיה לו כניסה לסיכון. אבל נגיד, עוד שנה, שנתיים, הוא הולך, וכבר שמע ממני הרבה פעמים, אם אתה יורד לכביש, תקבל פאץ', תקבל מכה. אבל בכל זאת, הוא רואה את הכדור האדום, כדור רגל בכביש, ומתחיל לרדת. אולי אני אתן לו מכה שוב, אבל בשלב הזה אולי הייתי מעדיף להכניס למכנסיים שלו איזה טלטול, כדי שלא ירגיש כל כך הרבה, לפי שאף פעם לא היה המטרה שלי חלילה לגרום לו כאב, אלא ללמד אותו, ועכשיו הוא יכול כבר להבין את המושג. אז אני רוצה עדיין לתפוס את תשומת לב, אבל לא שזה יהיה עניין לעשות רושם, אתה יורד לכביש תקבל פאץ', אלא כבר להתחיל להסביר לו. אני אולי תפסתי את תשומת ליבו, ועכשיו אני יכול להסביר. אם אתה יורד לכביש, יש סכנה, וזה הכדור האדום, לא כדאי. זה לא מצדיק, לא שווה לך לרדת בכביש, לכביש אפילו לכדור, לפי שיש סכנה. והוא מתחיל להבין את העיקרון. מה קרה פה עם פארו? הוא עשה דבר רע מאוד. אז השם שולח מכה אחרי מכה, כדי שהוא ידע לא לעשות את זה. אבל באמת, השם רצה שהוא ילמד לא רק שיקבל מכות, אלא שזה יד השם בהיסטוריה. אבל מה הוא אומר תמיד עם כל העזרות? אני לא מכיר את השם, ואת העם אני לא אשלח. ועדיין יש מכה אחרי מכה, והמכות כבר כבדים מדי שהוא מתחיל לשנות את דעתו לשחרר אותה מכובד המכות, אז, כמו שהוא אומר, אז, השם הקשת ליבו. להחזיר לו את האפשרות לעשות כמו הרצון שלו שהוא הראה לנו כבר בראשונות, אבל גם ללמוד מה העניין. השם החזיר לו את בחירה החופשית שלו על ידי הקשעת והכבדת ליבו, ואז הוא המשיך לעשות מה שהוא באמת רצה, כלומר להכביד את העבדות עלינו, כדי שכל העולם יראה בסוף עשר המכות וקריאת ים סוף ותפיית המצרים בים, שהוא היד היחידה ששולט על ההיסטוריה, וכל בן אדם, אפילו מלך מצרים, בידי השם. אז הקשת לב פרעה, כתוצאה מתשובה השנייה פה של הרמב"ן, זה לא עניין רק שהגיע לשלב שכבר מצדיק פרעון חוב שהגיע הזמן עד כאן, אלא המכות הן מה שמנע ממנו לעשות מה שרצונו, מנע ממנו בחירה חופשית, והוא היה כבר כמעט נשבר, אבל השם הקשה, אימץ את לבבו, למען ספר שמו, כדי שהעולם יראה גדלות שם השם, כי עניין שכתוב, והתגדלתי והתקדישתי, ונודעתי לעיני גויים רבים, במילים של יחזקאל הנביא, שממנו דרך אגב אנחנו לוקחים את הנוסח של קדיש, יתגדל ויתקדש מהפסוק הזה, והתגדלתי והתקדישתי, לכן אנחנו תלמידי ישיבות ליטאיות על רוח הגאון רבנו אליהו הגר"א, אומרים קדיש יתקדל ויתקדש. למה? בארמית, אם זה היה תפילה לגמרי ארמית, אולי היה יתרבי ויתקדש. גדול בארמית זה רבה. אבל זה שורש עברי, גדל, גדול. לכן, מה זה אומר? שהמילים האלו, יתגדל ויתקדש, לקחו מחברי הקדיש מהפסוק הזה. אז זה שני מילים מהפסוק, ואז שמי רבה זה ממשיך בארמית. אבל זה דבר שולי. נודע לעיני גויים רבים, ואשר אמר קודם, זה מה שאתה שאלת, שזה היה לפני המכות, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם, יודיע למשה העתיד, זה בעצם נבואת קודם, לעשות בו מכות האחרונות, כדי להמשיך לעשות כל הנבואה שלו, שפרו ימשיך להראות לעולם שלא אכפת לו מהשם ועם ישראל וחירות, כדי שהעולם ילמד את הלקח שהשם הוא ולבדו הוא מלך ומושל על כל העולם, אפילו על מלך מצרים. קינין שאמר, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים לעלות, וזה טעם, ואני אקשה את לב פרו, הפסוק שלנו. והרביתי את אותותיי, כדי שזה יגיע עד הסוף. כלומר, שאקשה ליבו למען רבות מותיי בארץ מצרים, שכל העולם יראה, אפילו מלך מצרים, כי בחמש מכות האחרונות, גם בתביעת הים, נאמר, ויחזק השם, שהוא הגורם, והוא הבמאי של כל הסיפור וההיסטוריה. כי לב מלך, אפילו מלך, אפילו מלך מצרים, אפילו פרו, ביד השם, על כל אשר יחפוץ ייתנו, שהשם יגרום שיקרה מה שהוא רוצה. לא המלך שאומר, אני לא מכיר אותו ולא אשלח את העם. כן, שאלות.
הבנו מכאן שפרעה לא רצה לשלוח אותם.
נכון.
כי במכות קשות שפוגעות בבחירה החופשית שלו, כל אחד במכות קשות.
כן, וזה דרך המחשבה רק של הרמב"ן. האחרים קרוב לזה, רק הרמב"ן.
על זה,
כן.
אחרי שהשם מאזן את זה, על ידי שהוא מקשה את ליבו.
בדיוק, זה בדיוק, זה הזנה למכות, כן. שתי אפשרויות, וזה לא פוגם באפשרותו לחזור בתשובה. זה, אני חושב, עוד מעלה על התשובה הראשונה. תשובה ראשונה סוף סוף מודה שאין לו אפשרות לתשובה. תשובה שנייה, יש אפשרות, אבל הוא בחר במה שהראה לנו לפני זה, שהוא בחר, והוא המשיך לעשות מה שהוא רצה, אבל היה לו את האפשרות, לכן הוא הרשע כל כך גדול, שמגיע לו מה שקרה בסוף. כן. לא, אני אקשה את לב פרעה כדרך נבואה, כמו שהוא אומר בסוף פה. להגיד למשה להמשיך שזה הדרך שצריך להיות, כן. נכון. טיפונת בעייתי. על העניין זה, אם ידיעת השם גורם למישהו לעשות. זה המחלוקת על כל העניין של ידיעת השם מול בחירה. אם יש לי פסיכולוג, כן? והוא מכיר אותי. והוא יודע שאם אני עומד מול עוגת קרם בווריה, אין לי צ'אנס. הוא יודע שיש לי את הקרם בווריה בקידוש או במנה האחרונה בחתונה, משהו, זה חינם, ומכל העניינים איך שהוא מבין את הנהגתי העצמית, הוא יודע שאני אוכל מזה. האם זה גרם לי לעשות את זה? לא היה לי בחירה חופשית? בטח היה לי בחירה חופשית. אלא שהוא מבין את כל התהליך מחשבותיי. זה משל אחד להשם. השם כאילו הפסיכולוג השלמה לגמרי, השלם לגמרי. הוא מבין את פרעה ואת כולנו, ומה שאנחנו עושים זה בבחירה חופשית. אבל באמת זה סתירה, שיש שני דברים אינסופיים, בחירה חופשית, וזה רמב״ם בצד אחד בחירה חופשית. האחרים קצת רחוק, ויש את האמצעי, הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, שזה השפיל הזהב של חז"ל. כן.
אבל אין לי השפעה על מה שקרה בעבר. נכון. אני יודע. כן. וכך השם רואה את העתיד,
כן.
ומשפיע עליו.
כן. עוד אופן הבנה של הנושא הזה, שזה עמוק מן הים, נגיד שאנחנו בכביש, אנחנו נוסעים בכביש, וזה דרך המלך, כן? זה הכביש מספר 6. ונוסעים, נוסעים, נוסעים. פתאום אני פונה לכיוון מירון. ומאז רדתי מדרך המלך, כל הכבישים שונים. אין לי את האפשרויות שהיו לי בכביש הראשי. כלומר, אחרי שאני עושה משהו, היה לי כל האפשרויות להשאיר על כביש 6 או לרדת לכיוון אחר. אבל אחרי שירדתי, קבעתי שכל המסגרות קצת שונה. כן, אני יכול לעשות כל מיני סיבובים לחזור, אבל זה לא קל עם הכבישים שלנו, פחות או יותר. כאילו, אחרי מה שעושים, השתנו קצת את כללי המשחק. כן. איך קוראים לך? שלום רועי, תודה. זה המהפכה של הדת שלנו, שאנחנו אומרים שיש השם אחד. זה כבר אברהם אבינו, זה כבר אמונה באלוקים אחד לכל העולם, שגורם לכל, אבל זה לא אלוקות מקומית או לאומית, זה אלוקים של כל העולם. זה היה חידוש לפרעה, שהיה אלוהים, לכל עץ או לכל הר או לכל מקום, לכל אומה, לכל משפחה. כן.
עדיין זה לא עונה על זה שכאילו, אם אתה לא מוכן להוכיח אותו על עבודה זרה, אז הוא גם לא מוכן להקשיב לך שיש אלוהים. עכשיו,
לא, אבל באזהרה למכות והקדמה למכות, משה ואהרון הסביר לו. משה ואהרון הסביר לו כבר. אוקיי, חבר'ה, תודה רבה. תקבל נא את הדפים אם אתם רוצים להסתכל שוב, ואם לא, אז להחזיר אותם. ולחשוב, אני חושב שזה דרך מחשבה ממש חדשני ולפחות שונה מרוב התשובות שמחזיר את הבחירה החופשית וגם עדיין שומר על אפשרות לתשובה.